ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נחות דף מם גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 17 שורות מסוף העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נשים לב לכיתוב בשוליים תחת הכותרת נושא. כתבנו, הכל חייבים בציצית, אפילו כהנים. הגמרא, תנו רבנן, הכל חייבים בציצית, כהנים, לוויים, ישראלים, גרים, נשים ועבדים. רבי שמעון פותר בנשים מפני שמצוות עשה שהזמן גרמה הוא, וכל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. אני מקווה שהמושג הזה מוכר לכולכם. מצוות עשה שהם תלויים בזמן, כמו בתאריכים או בשעות יום, שהן מוגבלות איכשהו בעניין זמן, השיטה הזאת אומרת נשים פטורות מהם. כעת אנחנו נעבור חזרה על הביתה דרך הגמרא, הממור, הכל חייבים בציצית, כהנים, נביאים וישראלים. פשיטה, דהי כהנים, נביאים וישראלים, פטפת פטירי, מן לחייב. המשפט הזה במקור נראה פשוט מדי, לא צריכים מקור תנאי להגיד דבר שהוא כל כך ברור, שאחרת מי היה חייב אם כהנים, נביאים וישראלים לא חייבים. הגמרא עונה, המשפט הזה יש לה צורך, כהנים הצטריך עליה, היה צורך ללמד שכהנים חייבים בציצית. למה? היית חושב אחרת? כן, סלקא דאיתא חמינא, זה היה עולה על הדעת לחשוב, הוא אילו כתיב, לא תלבש נס, צמר ופשתים יחדיו גדילים תעשה לך, בתורה, בספר דברים, פרק ב' פסוקים י' א' י' ב', יש סמיכות בין איסור שעטנז ומצוות עשה של ציצית. והייתי חושב כדבר הבא, מן דלא אישתרי כלאים לגבי בלבישה, מי שכלול באיסור שעטנז, באיסור לבישת שעטנז, הוא דמחייב בציצית. אדם כזה חייב בציצית. וכן ההפך, אני כהנים, הועיל ואישתרי כלאים לגבי הוא, בבגדי הכהונה היה אבנת, והאבנת היה עשוי מצמר ופשתים, וכהנים בעבודתם היו לובשים את הדבר הזה, את הפריט הזה, וממילא אפשר לומר על כהנים שאצלם יש אתר כליים, דיינו שעטנז, מאחר שאצלם יש אתר, כלומר אין איסור כליים גורף, אז לא לחייבו במצוות ציצית. כמש מלן, אז הברייתא מלמדת, נאי דאישתרי בעידן עבודה, נכון כשכהנים מותרים בכליים בשעת עבודת בית המקדש, דרק אז היו לובשים את בגדי הכהונה המיוחדים, בלא עידן עבודה לא אישתרי, חוץ מזמן עבודת בית המקדש לא מותרים בשעטנז, וממילא גם הכהנים כלולים בדין הזה, כלומר הם אסורים בשעטנז וממילא חייבים גם כן בציצית. רבי שמעון פותר בנשים, מה הייתה עם הדר רבי שמעון? תתניה, אז נביא כאן מקור שדרכו נבין מאיפה בא רבי שמעון. כתוב אצל בפרשת ציצית שאנחנו מקרים מקריאת שמע, הוא איתם אותו פרט לכסות לילה. הביטוי הוא איתם אותו, יש בזה מיעוט, אנחנו באים למעט משהו, ומה מעטים? כסות לילה, שכסות לילה לא חייבת בציצית. אתה אומר פרט לכסות לילה או אינו אלא פרט לכסות סומה, הסומה אין לו כושר ראייה, אז אולי הבגדים של הסומה פטורים מציצית. כשהוא אומר אשר תחצה בה, פסוק בספר דברים, הרי פסוק הזה נאמר בקונטקסט הציצית, הרי כסות סומה אמור שחייב אשר תחצה בה מרבה גם כסות לילה חייב בציצית. האמן למקיים ואותם אותו פרט לכסות לילה. ומה ראית לרבות כסות סומה הוציא כסות לילה? מה הנחה את הדרשה לדווקא לרבות בחיוב כסות סומה ולפתור כסות לילה? יש לנו פסוק שמרבה ויש פסוק שממעט, אז למה בחרת ככה? תשובה, מרבה אני כסות סומה שיש נבירה, יצרכים, נכון, הסומה עצמו לא יכול לראות, אבל כל השאר, כל השאר הציבור כן יכולים לראות את הציציות. ומוציא אני כסות לילה שאינה בריאה יצרכים, בלילה אף אחד לא יכול לראות את הציצית מאחר שזה חושך. וממילא יש, אם צריכים לרבות, מרבים כסות לילה, כסות סומה בחיוב ציצית, וממעטים כסות לילה שפטורים מציצית. עכשיו, לפי הגישה הזאת, אמנם שמו של רבי שמעון לא מופיע פה בפירוש, אבל על זה רבי שמעון מתבסס, רואים שציצית, מצוות ציצית מוגבלת בזמן, כלומר דווקא במה שקשור ללבישת יום ולא לילה. ורבנן, רבנן שלשיטתם הלילה הוא כן זמן ציצית, ורשי בסוף העמוד אומר רבנן דעית לו לילה זמן ציצית והביא מצוות עשה שלא הזמן גומר ונשים חייבות. ראינו את שיטתם למעלה בברייתא שפתחנו היום את השיעור. אז השאלה כאן מבחינת דרשת הפסוקים, אנחנו ממשיכים כעת לעמוד ב', אי אשר תחסה בה מי אבדילי, מה הם עושים, מה הם לומדים מהפסוק אשר תחסה בה? ורשי אומר למעלה, אי אשר תחסה בה מי אבדילי, לרבות כסות סומה לא יצטריך, הרבנה לא צריכים פסוק מיוחד לרבות כסות סומה, דאשתו מה כסות לילה מחייבי, אם דבר שהוא לא בבריאה אצל אף אחד, בכל זאת חייבים בציצית, כל שכן כסות סומה, ישנה בריאה אצל אחרים, אז מה עושים הרבנן עם הפסוק אשר תחסה בה? תשובה, מבעיה לאו לחדתניה, הם יצטרכו את זה ללימוד הבא. ובצד בשוליים כתבנו הנושא בגד בעלת שלושה או חמישה קרנות. התורה כידוע מדברת על בגד שיש בו ארבע כנפות. אז הנה הברייתא מצטטת הפסוק בדברי פרק ב' פסוק י"ב על ארבע כנפות כסותך, על זה מחברים את הציצית, ארבע ולא שלוש, כלומר בגד של שלוש כנפות לא חייבת בציצית. אתה אומר ארבע ולא שלוש ואינו אלא ארבע ולא חמש, אולי בעלת חמש לא חייבת בציצית. שהוא אומר אשר תחסה בה באותו פסוק, הרי בעלת חמש אמור, הנה כפכבנו אשר תחסה בה, זה מה שחיפשנו, מה לומדים החכמים שחוקרים רבי שמעון מהמשפט הזה. אז מה הם לומדים? שבעלת חמש חייבת בציצית. ומה נמקים על ארבע? אז אם אתה מוכן לרבות בעלת חמש, אז מה ניתן ללמוד מזה שכתוב בפסוק על ארבע כנפות כסותך? ארבע ולא שלוש, בוא, כמו שפתחנו פה בברייתא הנוכחי. ומה ראית לרבות בעלת חמש להוציא בעלת שלוש? למה בחרת כן לרבות בעלת חמש ולמעט מחיוב ציצית בעלת שלוש? תשובה, מרבה אני בעלת חמש שיש בכלל חמש ארבע, בתוך חמש יש גם ארבע, לא רק ארבע, יש עוד אחד. אז החמש כולל ארבע, ובפסוק מחייב בפירוש ארבע. ולכן אני מרבה בעלת חמש, כי בתוך החמש יש כבר מה שחייב בציצית. הוא מוציא אני בעלת שלוש, שאין בכלל שלוש ארבע. שלוש הוא פחות מארבע. אז אנחנו, כשאנחנו נתקלים בבגד שלוש, אין כאן שום, נגיד, רמז למה שהוא חייב בציצית. כי שלוש פחות מארבע, אז ממילא זה פטור. אז למדנו כעת שבעלת חמש חייבת בציצית, כלומר לא מוגבלים למלל או הקריאה המילולי של הפסוק שמדבר על ארבע כנפות, אלא מרבים. עכשיו, רבי שמעון, מאיפה הוא לומד את זה? מאשר, מהמילה אשר הוא לומד, מאשר תחסה בה, בפסוק כתוב אשר, נפקה. הוא לומד מהמילה הזאת שיש לרבות בעלת חמש. ורבנן, אשר לא משמע לו, המילה הבודדת, אשר לא מהווה בסיס ללימוד לפי הרבנן. ורבנן, שכסות לילה חייבת בציצית, אי הוא יתם אותו, מי עבדי לי, כי לכאורה לפי רבנן המושג או היכולת לראות הוא לא מעכב, הוא לא קובע, כי לפי רבנן גם כסות לילה שאף אחד לא רואה את הציצית באותם שעות בכל זאת חייבת בציצית, אז מה הם לומדים הוא יתם אותו, מי עבדי לי? תשובה, מבי עלי להוא לכדתניה. כעת מתחילים שימוש בצורת מעוין, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת מפנה סדרה של ברייתות דדורשים הפסוק וראיתם וכו'. אז אנחנו נראה לאורך יתרת שורות הקצרות של הגמרא ברייתות כאלו. אז נמשיך. אז מה לומדים הרבנן מאוריתם אותו? לכדתניה, אוריתם אותו וזכרתם. ראי מצווה זו וזכור מצווה אחרת התלויה בו. ואיזו זו? איזו מצווה נוספת קשורה איכשהו למצווה ציצית? תשובה, זו קריאת שמע. מה הקשר בין ציצית ומצוות קריאת שמע? תתנן, הנה הקשר. כעת נצטט משנה ממסכת ברכות. מאימתי קוראים את שמע בשחרית? משיקיר בין תחילת ללבן. תחילת לבן כמובן בציצית. אז אנחנו רואים את הקשר בין הסתכלות בציצית וזכירת מצוות קריאת שמע. ותניה אידך, וראיתם אותו וזכרתם. ראי מצווה זו וזכור מצווה אחרת הסמוכה לה, ואיזו זו? זו מצוות כלאי. דכתיב, לא תלבש שטנז, צמר ופשתים יחדיו. זה פסוק י' א' בפרק הבית בדברים. ובפסוק י' ב' כתוב, גדילים תעשה לך. זה מצוות ציצי. תניה אידך, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. כיוון שנתחייב אדם במצווה זו, כלומר שהאיר היום מצוות ציצית, כפי שראינו בפי שיטת רבי שמעון בוודאי, שזה מצווה שנוהגת בשעות היום, נתחייב בכל מצוות כולן. במילים אחרות, רוב מצוות התורה נוהגות ביום, מצוות עשה בוודאי, כמו שופר, ארבעת המינים של סוכות וכו'. ורבי שמעון היא, מה שקראנו עכשיו, זה אליבא דשיטת רבי שמעון כפי שאמרנו, דאמר מצוות עשה שהזמן גרמה היא. מצווה שתלויה בזמן, וכפי שאמרנו מוקדם יותר, מצווה שבענייננו תלויה בשעות היום. רש"י מביא עוד פירוש בהסבר המילים בברייתא, כיוון שנתחייב אדם במצווה זו, לפני כן פירשנו שהאיר היום, ולפי רש"י, כמו שאנחנו הסברנו, רוב מצוות נוהגות ביום, אבל יש ברש"י עוד פירוש, וזה נמצא ברש"י שורה שלישית בשורות הקצרות, כיוון שנתחייב אדם שהגיע לכלל מצווה, דהיינו י' ג' שנה, שהוא הגיע לבר מצווה, נתחייב בכל המצוות. אנחנו נחזור להמשך הגמרא, תניה אידך. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. שקולה מצווה זו, מצווה ציצית, כנגד כל המצוות כולן. יש ערך רב, משקל רב למצווה זו. רש"י מוסיף פה שקולה מצווה זו מדכתיב את כל מצוות. ועוד, ציצית בגימטריה 420, המילה ציצית, מצרפים את ה... אותיות ומספרם, אתה מגיע ל-420, וה' קשרים, זה חמישה קשרים שאנחנו קושרים בציציות, בציצית אחת יש 5 קשרים ו8 חוטים, הרי טל יג 8 ועוד 5 ועוד 13, אז הגענו ל, אני טעיתי מקודם, לא 420 אלא יש לנו תף זה 400, ריש 600 ועוד 613 תרי"ג מצוות. וזה אמרו, זה הסגולה או המיוחדות במצוות ציצית, שהיא נחשבת שגולה ככל המצוות. אנחנו גם ממליצים באמרות כאלו, זה מופיע אצלו גם מצוות נוספות, שמצווה מסוימת שגולה ככל התורה כולה, ככל המצוות. יש בדברים אלו מקום להעמיק ולא לטעות ולחשוב שהנה אם אני מקיים מצווה ציצית אז קיימתי את כל התורה ואני פטור מכל השאר. זה ודאי טעות חמור, אלא יש שוב פעם שיש מה להעמיק במימרות האלו. נחזור לגמרא, תניא אידך, וראיתם אותו וזכרתם וכולי, ואז ועשיתם. ראייה מביאה לידי זכירה. לפני שנתקדם, רק נזכיר, למרות שהפסוק הזה שגור בפינו, רק נזכיר אותו עוד פעם. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. כך אנחנו קוראים בפרשת ציצית בקריאת שמע. אז מה נלמד מצירוף המילים האלו? אז הגמרא ממשיכה, ראייה מביאה לידי זכירה, זכירה מביאה לידי עשייה. רבי שמעון בן רבי שמעון יוחאי אומר, כל הזריז במצווה הזו זוכה ומקבל פני שכינה. איך הוא מגיע למסקנה הזאת? כתיב אך וראיתם אותו, וכתיב אתם את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד. יש כאן גזירה שווה דרך המילה ואותו. תנו רבנן, אנחנו בשוליים כתבנו חביבים ישראל שסביבם במצוות, ויש עוד מקרה דוד המלך במרחץ. תנו רבנן, חביבים ישראל שסביבם הקדוש ברוך הוא במצוות, תפילין בראשיהן, תפילין בזרועותיהן, וציצית בבגדיהן, ומזוזה לפתחיהן. אם אנחנו נספור מה שקראנו עכשיו, תפילין בראש זה אחד, תפילין בזרועתיהן, תפילין שיד זה עוד מצווה, 2. 4 ציציות זה 2 פלוס 4, 6. מזוזה, 7. ועליהן אמר דוד, 7 ביום הללתיך ומשפטי צדקך. המימרה הזאת היא מימרה חשובה ביותר. כל אחד צריך להתבונן ולהפנים. זה שיש לנו הרבה מצוות, חלילה וחס להסתכל על זה כהכבדה, אלא כל מצווה זה כמו זכייה בלוטו, להבדיל. אבל לשם, לשם, לשם המשל נסתפק בזה. אף אחד לא היה מתלונן עם עוד כרטיס זכייה ועוד כרטיס זכייה ועוד כרטיס זכייה. ואיך, כמו שאנחנו אומרים, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יובא עליהם תורה ומצוות, שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר. אז ריבוי המצוות הוא סימן של חביבות ישראל בעיני המקום. מסכנים הגויים שיש להם 7 מצוות בני נוח וזהו. אנחנו צריכים לשמוח, וכאן יש לאדם לזכות במצוות שהוא מסובב בהם באופן תמידי. ובשעה שאנחנו נמשיך בגמרא, ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו ערום, עומד ערום, הרי אין בגדים, אין תפילין, אין ציצית, הוא עומד שם ערום, אמר אוי לי שיעמוד ערום בלא מצווה. וכיוון שנזכר במילה, בברית המילה, שבבשרו נתיישבה דעתו, לאחר שיצא אמר עליה שירה שנאמר למנצח על השמינית, מזמור לדוד, על המילה שניתנה בשמיני.
אני חושב שזה גם קשור לדרשה דקדם לו פה, ששבע מצוות שסובבים את הבן אדם, וכאן בוא נוסיף מצווה שמינית, היינו המילה. וכמו שקראנו פה, מצוות המילה ניתנה ביום השמיני, והיא ביום השמיני הימו לכם. יש מצוות מילה בילד שהוא בן 8 ימים. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל שיש לו תפילין בראשו, תפילין בזרועו, וציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו, הכל בחיזוק שלו יחטא, שנאמר, והחוט המשולש לו במהרה ינתק, ואומר, חונה מלאך השם סביב לרעיו, ויחלצם. רש"י כותב באמצע הפירוש, סביב לרעיו, העושים מצוות, היראים, יראי השם, הם עושים מצוות, ויחלצם מחטא, את הצדים, הוא שומר, מוציא אותה מחטא. תניה, היה רבי מאיר אומר, כאן יש לנו משולש, ובצד אנחנו מאירים סדרה של ברייתות של רבי מאיר. היה רבי מאיר אומר, מה נשתנה תחילת מכל מיני צבעונים? מפני שהתחילת דומה לים. רש"י מוסיף פה, דומה לים שנעשו בו ניסים לישראל. וים, ממשיך הגמרא, וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד, שנאמר, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר, וכתיב כמראה אבן ספיר דמות כיסא. אז יש לנו מילה ספיר בהקשר לשמיים ובהקשר כיסא הכבוד. ממילא אדם שמסתכל בציצית ורואה את התחילת מגיע דרך השלשלת שהסברנו עכשיו להיזכר בקדוש ברוך הוא שהוא יושב על הכיסא כביכול. רש"י אומר, ורקיע על הכיסא הכבוד, הוא מכיר על ידי התחילת היושב על כיסא, ועוד נאה לישראל שיהי דמות כיסו עליהם, שנאמר על פי הפסוק בשמות פרק כ"ד פסוק י', ותחת רגליו, מה שקראנו עכשיו בברייתא, דהיינו רקיע. נמשיך בגמרא. תניא, היה רבי מאיר אומר, גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תחילת. זאת אומרת, מי שמזזל בציצית לא מקיים את המצווה. בזה שהוא לא מקיים את המצווה, הוא לא מקיים את חוטי הלבן וגם לא חוטי התחילת. על מה מגיע לו עונש רב יותר? על זה שהוא לא מקיים את הפן הזה או הצד הזה של חוטי הלבן. למה זה נחשב יותר זלזו, יותר פשיעה מצידו? משל, למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שאמר לשני עבדיו, לאחד אמר, הווה לי חותם של טיט, ואחד אומר, הווה לי חותם של זהב. החותם הזה זה סימן של עבדות, או מראה שיש בעלים על העבד או על הבהמה. ככה שאומר, חותם היו עושים לבהמה לעבד כשקונים אותו לשם סימון עבדות, סימן עבדות. אז המלך מצווה לשני עבדיו, אחד שיביא חותם של מחומר זול עתית ואחד חותם מזהב, ופשוט שניהם לא הביאו, איזה מהן עונשו מרובה? ואומר, זה שאמר לו הביא לו חותם של עתית ולא הביא, אחי, הרבה יותר קל להשיג חותם של עתית, וגם זה הוא לא, גם זה לא הביא, אז זה נחשב חמור יותר. כמו כן, אצל החוטים, החוטי לבן הם הרבה יותר זולים מחוטי תחילת, ואם גם זה אדם לא מקיים, עונשו מרובה. תניה, היה רבי מאיר אומר, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, שנאמר, ואתה ישמע השם אלוקיך שואל ממך. והדרשה אומנם לא מופיע פה במלך של הגמר, אבל דורשים מה השם 100. רב חייא ברי דרבביה, בשבת וביום תווי, בשבתות ובימים טובים, שיש הרבה פחות ברכות בשגרה, כלומר, אנחנו מרוויחים הרבה מהמאה הברכות דרך הברכות שאנחנו אומרים בתפילות השמונה עשרה. כל שמונה עשרה שווה 19 ברכות, אז זה אתם, ובשבתת יומים טובים במקום 19 ברכות יש לנו השמונה עשרה, תפילת עמידה של שבתות יומים טובים זה רק 7 ברכות, אז במקום 57 ברכות יש לך 21 ברכות. אז מה עושים כדי למלות את ההפריש? וממלי להו באספרמקי ומגדי. אספרמקי בסמים, היו מברכים ברכות נוספות על בסמים, ומגדי, מגדים, כל מיני מיני מגדים ש מאכלים מיוחדים כמו מנות אחרונות ופירות וכאלו דברים שהם טעונים ברכה נפרדת. תניה, היה רבי מאיר אומר, חייב אדם לברך 3 ברכות בכל יום. אלו הן, שעשני ישראל. אנחנו כמובן ממשיכים עם גרסת הגמרא, למרות שלמעשה יש נוסחאות חלופיות. במקום שעשני ישראל, מובא פה בהגאות מתחת הגמרא, מהתוספתא שלו עשני גוי. אז זה ברכה אחת, שלא עשני אישה, והשלישי שלא עשני בור. רב אחא בר יעקב שמעי לברי, הוא שמע את בנו דוד כמברך שלא עשני בור, שהזכרנו פה בברייתא. אז הוא שמע את בנו אומר את הברכה הזאת, אמר לי אבא, זאת רב אחא שפונה לבנו, כולי אי נעמי. רשי מסביר, ויש לרשי שני פירושים, כולי אי נמי דמשבח נפשך דאינך עם הארץ. אתה, זה מין יוהרה כזאת, ברוך השם שאני לא, שלא עשה ניבור, כלומר אני אינני עם הארץ. יכול להשתמע בכך שאני תמיד חכם, אני משהו משהו. לשנחינה, כולי אי נמי בשלמה עובד כוכבים ואישה, הואי ולא בני מצווה ענינו שפיר מברכית. אפשר להבין שאתה מברך שאני לא עשה איתי גוי, כי אם הייתי גוי אז לא הייתי חייב בהרבה מצוות, אז אני מברך את השם שזכיתי להתחייב בהרבה מצוות. אלא בור בר מצווה הוא חייב במצוות לא פחות מגדול הדור. אז מה אתה, במה אתה משתבח? במה אתה מברך? נחזור לגמרא. אמר לי, אז הבן שואל את אביו רב אחא, ולמה מה מברך? הרי רבי מאיר אומר שיש חיוב לברך 3 ברכות, אז במה אני אשלים את 3 ברכות? תשובה, תגיד כך, שלום עשני עבד. שואל את הגמרא, היינו אישה, וזה כבר כלול בברכה שלו עשני אישה, אז איך זה? אז גם פה רשי מביא שני פירושים. הפירוש הראשון, 4 שורות מסוף העמוד, היינו אישה, בזה שכבר ברכת שלו עשני אישה, דישה נמי שפחה לבעלה כעבד לרבו. אז אם אמרת שלא עשני אישה, זה באותו משקל של שלא עשני עבד. אז כפילות זה לא מה שאנחנו מחפשים פה. לשנה חינה, היינו אישה. דניין מצוות, אישה ועבד שווים. דגמרינן לעמי שיש גזירה שווה בגמרא, בין המילים לה שמופיע אצל אישה ומופיע אצל עבד, ומזה לומדים שעבד חייב במצוות כמו אישה, מצוות תעשה שהזמן גמר העבדים פטורים מהם. אז נשאר השאלה בינתיים, איך אתה מציע שלא עשה אני עבד בזמן שאני כבר מברך שלא עשה אני אישה? הגמרה עונה, בכל זאת יש תוספת בזה שאתה אומר שלא עשה אני עבד. עבד, הגמרא ממשיכה לדף מם דלת, זיל תפי. וגם פה יש שני פירושים ברשי. בשורה הראשונה, זיל תפי, מזוזל העבד יותר מן האישה. אז אם ברכת שלא עשה לי אישה, יש עדיין חידוש או מקום לומר שלא עשה לי עבד, כי העבד יותר מזוזל מאישה. ומשנה חינה, זיל תפי, כלומר זיל והוסיף ובירך שלא עשה לי עבד כדי להשלים. תנו רבנן, חילזון, המקור לתחילת, מדמו אנחנו יוצרים את הצבע תחילת, זהו גופו דומה לים ובריאתו דומה לדג. רש"י כותב, גופו מראה גופו תבנית דיוקנו. אז יש דמיון כשמסתכלים על חילזון, זה דומה לים, ובריאתו דומה לדג, ועולה אחד ל-70 שנה, ובדמו צובעים תחילת, לפיכך דמיו יקרים. מאחר שהוא אינו עולה אלא אחד ל-70 שנה, אז מייקר את עלותו, וממילא ידוע שתחילת הוא דבר שהיה יקר. אנחנו מוגבלים בתיאור ובהסבר הדברים האלו. יש אנשים שחוקרים את הנושאים האלו, ולשיטתם ולדעתם הם מבינים בזה יותר, אבל אנחנו, בואו נגיד, מתנצלים בכך שאין לנו את המסורת בנושא הזה, ויש פוסקים שבכלל בזמן הזה נמנעים מלנהוג תחילת. זה שנוי במחלוקת, אנחנו במפת התלמוד לא מתיימרים להיכנס כלל וכלל בנושאים האלו, במחלוקות האלו, רק שאפשר לומר שהחילזון ומה הוא בדיוק הוא דבר שאין לנו מסורת של אלפי שנים חזרה בזמן שזה היה נוהג ונהוג ונפוץ, ולכן יש לנו הגבלה בנושא הזה. אנחנו נסתפק רק במה שראינו בגמרא, וכל אחד יכול להמשיך לחקור ולברר את הנושא במסגרת אחרת. עד כאן שיעורנו להיום.